כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
יום יבוא ותבינו, מאת כתבי כלכליסט, מתוך מוסף כלכליסט, אוקטובר 2019. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, אלעד לוין. מחבר הכנסת הכי הגון בקואליציה ועד היורש האמיתי של שלמה ארצי, מוסף כלכליסט מציג, 9 מהפכנים ומהפכות שנמצאים לכם מתחת לאף, אבל אתם סנובים מדי מכדי להכיר בגדולתם. לבטל מישהו זה הדבר הקל לעשות. דוד ביטן? עוד מריונטה של ביבי. אופירה וברקו? שני סוחרים בשוק. שי אגסי? לוזר. אבי נשר? יצרן קיץ' סדרתי. יש לא מעט אמת בביקורות הללו, אבל החיים מורכבים יותר משחור ולבן. התנשאות היא חרב פיפיות, וכשאנחנו ממהרים לבטל מישהו לחלוטין, אנחנו אלה שמפספסים. כי מהפכות לא נולדות במיינסטרים, בטח שלא באליטות, הן צומחות בשוליים ולאט לאט קונות אחיזה. ותמיד ההמונים מתאהבים בהן הרבה לפני שהן הופכות למיינסטרים מחדש. הציבור לא מטומטם, הוא משועמם. וכשהוא מזהה משהו שונה, הוא מתאהב. שומרי הסף של הטעם הטוב יכולים לצקצק עד מוכרותיים, בסוף הם אלה שישבו לבד בחושך. הרי הילדים של אותם פיינשמקרים שהרחיקו את המוזיקה המזרחית מהרדיו, עכשיו מתפייטים על הגאונות של זוהר ארגוב, אבל בזים לעומר אדם. כל מי שצחק על שר הביטחון אמיר פרץ, שאפילו לא ידע להשתמש במשקפת, עכשיו מהלל את הנביא של כיפת ברזל, אבל לא מוכן לשמוע על איחוד העבודה גשר. וכל מי שקרא לתומכי מנחם בגין צ'חצ'חים, עכשיו מתגעגע לליכודניקים של פעם, שבניגוד למפאי ההיסטורית, העזו לעשות שלום עם הערבים. ובכל זאת, בחיים לא יצביעו מחל. מוסף כלכליסט מגיש, 9 הברקות שנמצאות לכם מתחת לאף. מיושב ראש הקואליציה הטוב זה שנים, דרך המראיינים הכי נועזים בטלוויזיה, והיזם שראוי לקאמבק, ועד הקולנוען עם עיני הרנטגן לישראליות. רק תבואו פתוחים. דור סערמן על דוד ביטן, הפרלמנטר הכי הגון בליכוד. סביר להניח שהכללת שמו של דוד ביטן בפרויקט כזה מקפיצה לא מעט מכם. ביטן שמגן על ביבי בכל הזדמנות, שניסה לסגור את התאגיד, שחשוד בעצמו בפלילים, איך אפשר לדמיין שנתגעגע אליו ברצינות או נעריך אותו בעתיד? אבל האמת היא שבלי ששמתם לב, דוד ביטן, שכיהן שנה וחצי בתפקיד, עד סוף 2017, היה יושב ראש הקואליציה המוצלח ביותר בישראל בשנים האחרונות. לא מאמינים? תשאלו את חברי האופוזיציה. יושב ראש הקואליציה הוא המצליף שאחראי למשמעת הקואליציונית מצד אחד, אבל גם, ואת זה ביטן הבין מהרגע הראשון, נדרש לעבוד יד ביד עם האופוזיציה כדי להעביר חוקים. בניגוד ללא מעט מקודמיו בתפקיד מהליכוד, ביטן לא התבייש להעביר חקיקות מהצד השמאלי של המפה כשחשב שייטיבו עם הציבור. ומנגד, כשחבר כנסת מסוים בקואליציה נהפך לסורר, הוא ידע לעשות לו חיים קשים. בתקופה שבה השסע במדינה נראה חריף מתמיד, וראש הממשלה משתלח בציבורים שלמים, ביטן ידע לשתף פעולה עם נציגי אותם ציבורים ולהעביר עשרות חוקים חשובים שנולדו באופוזיציה. כמו העלאת קצבאות הנכים, איסור הפרשת עובד לפנסיה בניגוד לרצונו, הבטחת הכנסה לנפגעות אלימות, והטלת פיקוח על הפרת צווי הגנה על אנשים הסובלים מאלימות במשפחה. הוא גם קידם באופן פעיל את היוזמות להעניק חופשת לידה לאבות, ולהגביל את העמלות שגובים הכספומטים החוץ-בנקאיים, ואפילו חסם את ההצעה לספח את מעלי אדומים, שלדבריו הייתה הצעה חסרת אחריות, ותפגע ביחסים עם ארצות הברית. נכון, נגד ביטן יש תשתית ראייתית להעמדתו לדין באשמת שוחד לטובת קידום פרויקטים בנדלן, עוד מימיו כסגן ראש עיריית ראשון לציון, והוא חייב לתת על כך את הדין. אך מבחינה מוסרית כבר היו גרועים ממנו. ונכון, הוא מתחנף לראש הממשלה באופן מגוחך, אבל ההנחה שאין הבדל בינו לבין מיקי זוהר, דוד אמסלם או מירי רגב, היא לא רק מתנסית, היא גם עיוורת לפוטנציאל לבן ברית בנושאים חברתיים. לצד הצדדים הבעייתיים, ביטן צריך להיזכר כמי שהצליח בעידן שלטון היחיד של נתניהו להשתמש בתפקיד יושב ראש הקואליציה לא רק כדי לסייע לממשלה ולעומד בראשה, אלא להפוך את כל עבודת הכנסת ליעילה יותר. לפעמים הדבר הכי חתרני זה פשוט לעשות את עבודתך נאמנה. ליאור גוטמן על יצחק תשובה, היזם שדחף אותנו 30 שנה קדימה. להגיד שבעל השליטה בקבוצת דלק יצחק תשובה לא הרוויח את הביקורת עליו ביושר, זה האנדרסטייטמנט של העשור. איפה שלא תזרקו אבן תפגעו. מהתספורת שעשה בדלק נטלן, דרך המאבק החריף בכל שינוי רגולציה ומיסוי שהמדינה רצתה לבצע במשק הגז, ועד הפגישות האישיות עם ראש הממשלה שמעטים זוכים להן אם בכלל. אבל דבר אחד אי אפשר לקחת ממנו, האומץ ליטול סיכונים. דלק גילתה את הגז במאגר תמר שנייה אחרי התספורת המפורסמת ההיא, וההחלטה ללכת עליו הייתה הימור של הכל או כלום. הטענות שתשובה קיבל מאגרי גז על מגע של כסף, הן בדיחה כשנזכרים מה קרה לכל המאגרים האחרים שהתעדו. זוכרים את מירה ושרה? לחלק מהם היה על הנייר פוטנציאל לא פחות גדול מזה של לוויתן, שבימים ההם היה רק שם של יונק ימי. על זה יש להוסיף את התושייה של תשובה בהתנהלות מול המדינה. גם אם אתם חושבים שהיה ראוי שהוא ישלם כפול על משאבי הטבע של כולנו, אי אפשר לקחת ממנו את העובדה שאלמלא ידע איך להתנהל מול פקידים שמדקלמים בירוקרטיה שנכתבה עוד בימי השלטון העות'מאני, הגז הטבעי עוד היה קבור היום עמוק באדמה. כשהצינור המצרי שהוביל גז לישראל הופגז באחת ההפיכות, המשק הישראלי עלה על המסלול המהיר לשימוש מוגבר בנפט מזהם. אבל תשובה, באמביציה מטורפת, ידע לנצל את הסיטואציה, להקדים את הרגולטור בשני מהלכים ולקרב את המשק הישראלי לראשונה בתולדותיו למצב של עצמאות אנרגטית. ואיפה אנחנו כיום? גילויי הגז אפשרו לנו לוותר למשך זמן רב ולאט מדי על השימוש בפחם מזהם, להגדיל את הכנסות המדינה ממיסוי ולקשור קשרים כלכליים נדירים עם ירדן ומצרים. גם הציניקנים הגדולים ביותר יודו שבשכונה הגיאוגרפית המשוגעת שלנו, מחירת גז לירדן ומצרים היא בטח לא הדבר הכי גרוע בעולם. בתכלס, משק האנרגיה היה יכול לעשות את הקפיצה הזאת כבר לפני 30 שנה, אם רק הייתה הממשלה מנתבת את המיליארדים מכספי המיסים שבזבזה על קידוחי נפט עיקריים לחיפוש גז בים. בשורה התחתונה, כנראה גם בעוד עשור נתלונן על הטייקון ההוא שסובב את הפקידות הממשלתית על האצבע הקטנה וייצא את משאבי הגז של כולנו, אבל נעשה זאת כשהאוויר יהיה נקי יותר, כי ציי הרכב יעברו לחשמל פחות מזהם שמקורו בגז, וכשתקציב המדינה גדול הרבה יותר בזכות חוזי הגז שיכניסו לו כמיליארד שקל בחודש. ועל זה מגיע לי תשובה קרדיט. יאיר רווה על אבי נשר, המנתח הרגיש של הישראליות. אבי נשר הוא מרסק הקופות הישראלי האולטימטיבי. מאז 2004, כשחזר מגלות של 15 שנה בלוס אנג'לס, הוא מוציא סרט בכל 3 שנים שזוכה להצלחה גדולה. סך הכל צפו 1,600,000 איש בששת הסרטים שביים בין סוף העולם שמאלה לסיפור אחר. יתרה מזאת, השנה שעברה הסתיימה כששני הלהיטים היחידים בה קשורים לנשר, סיפור אחר שביים 350,000 כרטיסים, והמוסד שהפיק 200,000 צופים. אבל ההצלחה אצל הקהל מעולם לא התרגמה להצלחה בקרב תעשיית הקולנוע. נשר מעולם לא היה מועמד לפרס אופיר, לא כבימאי ולא כתסריטאי, אפילו כשפעם הייתי היה מועמד לשבעה פרסי אופיר, כולל לסרט הטוב ולשחקנים הראשיים, נשר לא זכה למועמדות אישית. בשלב הזה כבר היה ברור שהתעשייה סוחבת איתה אג'נדה אישית נגדו. זה ניכר גם בשיחות המסדרון שאני שומע שנים, כשוותיקי התעשייה מעקמים את האף בהתנסות בכל פעם שמתפרסם שסרט של נשר מקבל מענקי הפקה מקרנות הקולנוע, שבצדק מתפעלות מתסריטיו המקצועניים ומהרקורד המוכח שלו גם בקרב הקהל וגם בפסטיבלים בינלאומיים. ב-41 שנות הקריירה שלו נשר גם השתכלל כבימאי. הפקותיו נעשו אמביציוזיות יותר ויותר, ומהוות עדות להתבגרות שלו כיוצר. מליבידו הנאורים המרדני של הלהקה, דיזינגוף 99 וזעם ותהילה, אל השיח הבין דורי הבוגר שמתנהל בין הורים לילדיהם בכל סרטיו הנוכחיים. מעלילות המתמקדות בגברים לסיפורים שמונעים על ידי נשים. נשר, שתמיד היה במאי הכי אמריקאי בישראל, מסתכל על החברה הישראלית ומחפש בה את הדרמות האנושיות ואת הקונפליקטים הפנים משפחתיים שמושפעים ממחלוקות חברתיות. הגירה בסוף העולם שמאלה, טראומות שואה ודור שני בפעם הייתי והחטאים, ודת בהסודות, פלאות וסיפור אחר. נשר מצליח כי יש לו עיני רנטגן לתהליכי עומק חברתיים ויכולת אמפתית מרשימה. כי ההפקות שלו עשירות והצילום שלהן וירטואוזי. כי הוא בוחר שחקנים ושחקניות עם קריזמה עצומה. וכי הוא תמיד מקפיד על פסקול מושקע. יבוא יום ופעם הייתי, החטאים וסיפור אחר, יוכתרו כשלושה מהסרטים הישראלים הגדולים של תחילת המאה ה-21. אבל אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום. דוקטור נדב אפל על דודו פרוק, היורש האמיתי של שלמה ארצי. דבר אחד שמאפיין את המוזיקה הישראלית מראשיתה ועד ימינו הוא הצורך בהבאה של מסר. בין שמדובר באהבת הארץ של הצ'יזבטרון או באהבת הפאוצ'ים של נועה קירל, שירים ישראלים נוטים לומר משהו. זה לא חייב להיות מקורי או עמוק, אבל חייב להיות פשר. שיהיה ברור ממה אנחנו מתרגשים או על מה אנחנו מתנסים. פה ושם היו תמיד יוצאי דופן, כמו תמיד באזורי המוזיקה האלטרנטיבית. רמי פורטיס, נושא המקבעת וזקני צפת למשל, התנגדו לציווי לומר דברים ברורים וכתבו שירים בסגנון סוריאליסטי או מופשט. אבל במיינסטרים, היחיד שפיתח קריירה רבת שנים למרות או בזכות כתיבה בלתי מובנת במופגן, הוא שלמה ארצי. במשך השנים זכה ארצי ללא מעט זלזול עקב משפטי נונסנס כמו חתולים מחשבים את קיצם לאחור. אפילו הניסיונות להגן עליו, בטענה שמדובר בכתיבה פואטית מורכבת שדורשת פענוח, נפלו לאותו בור של מבקריו, בכך שהניחו שמאחורי צירופי המילים שלו חייבת להיות משמעות קוהרנטית שניתן לחשוף. האמת היא שבכתיבה האסוציאטיבית שלו, ארצי ממשיך מסורת מודרניסטית ארוכה, שעם נציגיה נמנים הסופר לואיס קרול, משוררי הדאדה והסוריאליזם של ראשית המאה ה-20, ויוצרי הרוק הפסיכדלי של שנות ה-60. מסורת של חתירה נגד המשמעות. שימוש בשפה רק כדי לפרק את האפשרות לקבע בעזרתה מובן כלשהו. והנה בשנים האחרונות צץ לארצי יורש מפתיע. הראפר דודו פרוק. הביקורות שספג פרוק עקב התכנים הסקסיסטיים בשיריו היו מוצדקות בחלקן, אבל הסיטו את תשומת הלב ממה שמעניין יותר אצלו. יכולתו יוצאת הדופן לעקם את חוקי השפה. להפליג אסוציאטיבית ממילה למילה ולייצר אמירות ודימויים שהם בו בזמן מסקרנים וסתומים לחלוטין. שיריו עוסקים בעיקר בהישגיו המיניים, כמעין פרודיה על הגבריות הקלאסית, אבל המילים שהוא בוחר למטרה הזו נובעות הישר מתוך הלא מודע של התרבות הפופולרית הישראלית. בהתרוצצות מתמדת בין אתרי חדשות, קופונים, רכילות ופורנו. מה שלומך את לא שואלת מה שלומי שבת? זה לא משפט שצריך להבין. המילים מונחות זו לצד זו כמו במחולל סטטוסים אוטומטיים שיצא מכלל שליטה. הן מוכרות לנו, אבל כל ניסיון להפיק מהן משמעות ברורה נועד לכישלון. עם הדימויים בהתפארות כמו יש דיבור חריף, אתה בלון של הליום, אתה ברמי לוי ואני בסלקום, אקראיים קצת פחות. זה רק עוזר להדגיש את האבסורדיות שבבחירה בהם. פרוק יונק מתרבות הטראפ, הסגנון הדומיננטי בהיפ-הופ העכשווי שמאופיין בתכנים אפלים ואלימים, ומפגיש אותה עם ז'אנר שירי הדיכאון ששלט במוזיקה המזרחית בתחילת שנות ה-90. לתוך אלו הוא יוצק כתיבה חופשית ואסוציאטיבית, המרכיב הסודי שמייצר את הקסם. קשה להעריך את עתידו בעולם המוזיקה. אבל כשפרוק מכריז, יש לי בס בגרז שעונים ואתה כולך על אותו טרנטה, אל תיגע בו נגעת נסעת, את אלירן שברת שילמת, הוא ממשיך נאמנה את הדרך המוזרה שאיבדו הגברים של ארצי דרך מרפסת. אריאל גרייזס על אופירה וברקו, המראיינים הכי בועטים בטלוויזיה. קל להתנסה על אופירה אסייג ואייל ברקוביץ', ההתלהמות הצהוב, שעת השידור בשישי אחר הצהריים, כולם משדרים טרש. כאילו הסרט הערבי של ילדותנו התחלף בדיון עומק עם אייל גולן על הסיבה שבגללה הסיר את העוקב מאופירה באינסטגרם. אבל אם תתעלמו שנייה מהרעש, אני יודע, זה קשה, תגלו מתחת לפני השטח את המראיינים היחידים שרלוונטיים היום. ממש כך. אופירה וברקו הוא המקום היחיד שבו פוליטיקאי מגיע לרעיון בלי לדעת איך יצא ממנו. זה קורה כי אותם פוליטיקאים מגיעים מנוטרלים מההגנות שלהם. גם הם, כמוכם, מסתכלים על אופירה וברקו מלמעלה. אבל בעיקר זה קורה כי לאופירה וברקו יש משהו שאין לאף מראיין אחר היום, אותנטיות. לא, אני לא מדבר על אותנטיות סמי-גזענית של אנשים חמים והאוכל שלהם מאוד טעים, אלא על העובדה שברקו והסייג הם היחידים היום שהקהל מאמין שהם לא משוחדים. באופן אירוני, דווקא העובדה שמדובר בצמד אגואים עצום שמאוהב בעצמו, נותנת להם קרדיט יותר מלכל מראיין אחר, כי אנחנו מבינים שאין להם שום אינטרס מעבר לזה הצער שלהם. והם מנצלים את הקרדיט הזה כדי לשאול שאלות שאחרים לא יעזו להעלות על דל שפתיהם. כך למשל, הם לא התביישו לשאול את מירי רגב אם הליכוד החביא אותה בקמפיין הבחירות שלהם. את אהוד ברק, אם הוא לא מתבייס מכך שלא רצו אותו כראש ממשלה, ואפילו את חיים אוליאל, שבא להתראיין על בנו שנפטר זה מכבר ממנת יתר, הם תחקרו על הדברים הכי קשים בלי להידרדר לקיץ'. נכון, לא מדובר בסוגה עילית, זו תוכנית של לפרקים קשה מאוד לצרוך אותה, אבל בעידן שבו עיתונאים נזהרים בלשונם כדי לא לאבד מפרסמים או להבריח צופים, אופירה וברקו הם היחידים שאפשר לסמוך עליהם שיגידו את מה שהם באמת חושבים. נעמה רק על מהיר ועצבני, קולנוע שגורם לך להתרגש כמו ילד. את התגובות הכי קשות על סרטי מהיר ועצבני תשמעו מאנשים שלא ראו אותם. נכון, יש בהם טוויסטים מופרכים, סצנות אקשן שנוגדות את כל חוקי הפיזיקה ודמויות חייזריות לחלוטין. אבל מי שדווקא כן טרח וצפה בהם, מהסרט הרביעי והלאה, אין צורך לצפות בשלושת הראשונים, כבר יודע שהם גם יצירתיים, מושקעים ומלהיבים באופן שגורם לך לצרוח מהפתעה. המפגש בין עלילות אופרות סבון לחוכבי האקשן הכי כיפים בהוליווד יוצר החלאה בין סרט גיבורי על, סרטי אושן 11 ומשימה בלתי אפשרית. וזה כל כך פאקינג כיף. בזמן שמרוול הרכיבה באיטיות יקום קולנועי עצום, וכל שאר האולפנים ניסו לחכות אותה, סרטי מהיר ועצבני חסרי היומרות צברו להם קהל מעריצים עצום ונאמן. כמעט בלי שנשים לב, סדרת הסרטים נהפכה להצלחה היסטרית שמשנה ומגדירה מחדש את הגבולות של הספקטקל הקולנועי, וזאת בלי לעשות מזה עניין גדול. הכלילות שלה היא מה שנותן לה ייחוד בעידן שבו בלוקבאסטרים לוקחים את עצמם ברצינות תהומית ולרוב מתישה. סרטי הסדרה מצליחים בטירוף כי הם עלו על הטריק הסודי. אם האקשן חכם, הסרט לא חייב להיות כזה. זה לא בג, אלא פיצ'ר. הסרטים האלה כל כך עבריריים עד ששום דבר לא עוצר או מגביל אותם באמת. אפשר לתת למכונית לנסוע דרך חלון של גורד שחקים בדובאי אל תוך חלון של גורד שחקים אחר. אפשר להצניח מכונית ממטוס או להפיל ערימה שלהן מחניון אל הכביש. הדמויות שהתחילו כפושעים קטנים עם חיבה למכוניות כבר נהפכו לגיבורי על. הם יכולים לעשות הכל כולל הכל עם קצת עזרה מהאפקטים הממוחשבים, שבתחילת הסדרה רק העיקו עליה, ועכשיו נותנים לה את הדחיפה הנוספת שמאפשרת לנסיעה חלקה. כל זה עלול להישמע כמו מחמאה מעליבה שנותנים לילד מתקשה, אבל זה לא העניין בשום פנים ואופן. גם הצופה הציני והקטנוני יכול לחזור במהיר ועצבני לסטייט אוף מיינד של ילד סקרן ונלהב, שרוצה לראות עוד אילו הפתעות יש ליוצרים בשרבול בשבילו. זאת חוויית קולנוע שואבת, שלא מנסה לגרום לך לחשוב, אבל בהחלט גורמת לך להרגיש. אוריאל דסקל על סמים ממריצים, השיא שאליו מתקדמת האנושות. מתוך 50 מהריצות המהירות ביותר ל-100 מטרים, 35 שייכות לאצנים שבעברם כשלו בבדיקות לגילוי סמים ממריצים בגופם. כל הריצות הללו נעשו כביכול כשהספורטאים היו נקיים מסמים, ולכן שומרים את התוצאה. אבל מה הסיכוי שכולם הגיעו לסיאם ללא סיוע כימי? לפי בדיקות הסמים של הארגון ללוחמה בסמים בספורט, ה-WADA, רק 1-2% מהספורטאים משתמשים בסמים, אבל אלו רק מי שנתפסו. מחקרים פרטיים שעשו WADA וגופים אחרים מצאו כי בין 29-70% מהספורטאים משתמשים בסמים ממריצים. סמים התערבבו בספורט במרוצת ההיסטוריה ועל הבמות הגדולות ביותר. האצן הקנדי בן ג'ונסון שבר את השיא העולמי לריצת 100 מטרים באולימפיאדת סאול 1988, אך נפסל ונאלץ לוותר על מדליית הזהב לטובת קארל לואיס הנקי. מאוחר יותר התברר כי הרשויות האמריקאיות העלימו עין מכך שלואיס כשל בבדיקות סמים בשנים 1988 עד 2000. נבחרת גרמניה, שזכתה במונדיאל 1954, השתמשה בפרוויטין, חומר שהנאצים השתמשו בו במלחמת העולם השנייה כדי להיות אגרסיביים וחסרי פחד. 65% מהרוכבים המצטיינים בטור דה פרנס בשנים 1998-2013 השתמשו בסמים ממריצים, ובהם לארנס אמסטרונג כמובן, ושחקני NBA ו-MLB, ליגת הבייסבול, נוסעים למעבדות בגרמניה כדי לעבור טיפול מיוחד שקובי בריינט בכבודו ועצמו המליץ עליו, כולל כוכבים כמו אנדרו ביינום ואלכס רודריגז. בניגוד לדימוי האפלולי, אנחנו כבר מזמן לא בעידן הסטרואידים הפרימיטיביים שפגעו חמורות בגופי הספורטאים. הסמים הממריצים של ימינו הם תוצר של חזית המחקרים ואינם אסורים על פי החוק האזרחי. רק בספורט הם לא חוקיים. לא רחוק היום שבו טכנולוגיה ביומכנית תוכל להאריך את חיינו בחידוש תאים, להגדיל את היכולות הקוגניטיביות שלנו ולמנוע הזדקנות. להתפתחויות הללו יש השפעה גם על הספורט. בזכות טכנולוגיות ביומכניות והבנת הגנטיקה האנושית, אתלטים יוכלו לטפל בשרירים שלהם עם התאים שלהם עצמם ולשנות את שריריהם. ספורט בוחן עד כמה אפשר למתוח את קצה היכולת האנושית. אבל ההגדרה של אנושית משתנה כל הזמן. אנחנו נמצאים בפתחו של עידן חדש, של התערבות ביוטכנולוגית ישירה בחיים של כולם. הספורט המקצועני צריך להיות בחזית המהפכה, האבולוציה הזו, ולא במאבק חסר תועלת נגדה. בסופו של יום, אם כל ספורטאי בעולם ישתמש בסם גנטי ממריץ, אז אלו עם היכולות האנושיות החזקות, נחישות, מוסר עבודה ומנטליות של ווינרים, ינצחו. כך הספורט יהפוך, באופן הטהור ביותר, למאבק בין יכולות אנושיות, ולא למעבדות סודיות. ניצן פינקו על מימים, קולו של דור הציפרלקס. מימים או ממים נתפסים כיום כדחקה שטותית. אמצעי לסתירה שנונה במקרה הטוב, ולא מעבר לכך, שהרי לא מדובר בסוגה אומנותית נשגבת. כל מה שצריך לעשות זה לחבר טקסט לתמונה, רצוי באופן שמשנה או מאתגר את משמעותה המקורית. אבל מתחת לאף שלכם נהפכו המימים לאמצעי יעיל מאוד עבור דור הציפרלקס, מילניאלים מבוגרים, כדי להתמודד עם קשיי הקיום היומיומי ובהם מחלות מנטליות או פיזיות. לקסיקון הסלנג Urban Dictionary מגדיר מימים תופעת אומנות ולייפסטייל שמשתמשים בטינג'רים ובוגרים שרוצים לחיות חיים שלא כוללים דיכאון. ואכן, רוב חשבונות המימים הכי פופולריים באינסטגרם קשורים בדיכאון ובעיות נפשיות. יוצרים ויוצרות כמו hashtag dying but fine או hashtag Nick Cave and the bad memes לוקחים פריימים מסדרות וסרטים או תמונות של אומנים פופולריים ומנתקים אותם מההקשר המקורי באמצעות כיתוב שמבטא מאבקים פנימיים. כך למשל, ברבי, שמחזיקה כלב מפונפן וקוס סטארבקס, מקבלת פרשנות חדשה בגלל הכיתוב, ממשיכה בשגרת היום שלך, כאילו לא ייעצת אתמול לאימא שלך להעביר את אביך למוסד גריאטרי. זה מסר שללא המגננה של התמונה, לא היה מצליח להחליק בגרון של הגולשים. שלא לדבר על מצוקה יומיומית, אפורה ולא תמיד מעוררת הזדהות, כמו הקושי לקום מהמיטה של אנשים בדיכאון. בשנתיים האחרונות אני משתמשת בעולם המימים כדי לתקשר חוויות ספציפיות שנובעות מהיותי חולה בשתי מחלות כרוניות שמקשות בתפקוד יומיומי. אף שאני כותבת בעיתון, מצייצת בטוויטר וחוטבת סטטוסים בפייסבוק, אף אחד מאמצעי התקשורת הללו לא ישמש אותי לקטר על זה שגם הבוקר קמתי עם כאבים מתישים בגלל הפיברומיאלגיה שלי. סביר שיקח תמונה מבאפיקות אלת הערפדים, או צילום מסך מקליפ של קייט בוש, והדביק עליהם כיתוב ציני כלשהו. כי איך תתלונני שוב ושוב ושוב על אותו הדבר שאת סובלת ממנו בכל יום, בלי להפוך לקוטרית מעצבנת או גרוע מזה דמות חסרת עונים? עם קצת הומור אפל והרבה רפרנסים תרבותיים שרוב האנשים סביבי מכירים ואוהבים. דבש אפקטיבי יותר מחומץ. הכאב שלי אולי לא משתנה, אבל יש לי 1,000 פריימים, מסדרות, סרטים או הופעות שיכולים לשמש אותי כדי לבטא אותו ולקבל בדיוק את התגובה שאני מקווה לה. קצת קשב ומעט אמפתיה
בגובה העיניים.
סופי שולמן על שי אגסי, האיש שחזה את העתיד מוקדם מדי. בימים אלה מככב אדם נוימן במחזה התורן על ילד הפלא הישראלי שקפץ גבוה מדי ומהר מדי, המייסד של WeWork, שהביאה את השיבוש לשוק הנדלן למשרדים, הודח מכס המנכ״ל של החברה שהקים, ויורשיו צריכים כעת לשבור את הראשך, להוציא את חברת חללי העבודה המשותפים מן המערבולת שאליו נקלעה. אבל הוא רק הכוכב התורן. לא הרבה לפניו, ב-2012, היה זה שי אגסי, שעבר את כל הדרך ממאה לאפס במהירות הבזק. מאישיות נערצת בזכות החזון והקריזמה, למי שמגורש מאירו כי החזון כבר נתפס כחלום בהקיץ, והקריזמה כיהירות. אגסי אולי שרף פחות כסף מנוימן, אבל כשחלוצת הרכב החשמלי Better Place קרסה, היא לא הותירה מאחורי הדבר מלבד פילים לבנים בדמות תחנות טעינה שפזורות ברחבי ישראל, מעבדת הניסוי של חזון הרכב החשמלי. אגסי הביא את הדיסרפשן לעולם הרכב, כשהמושג עצמו עוד לא ממש היה קיים. אחרי הקריסה, הבינו לפתע כולם איך המספרים שנהג אגסי לכתוב במהירות מסחררת על לוחות פלסטיק במשרדי המשקיעים לא מתחברים, והסבירו בלהט למה אין עתיד לרכב החשמלי. אבל הם טעו. חזון הרכב החשמלי קרם אור וגידים. ונכון לסוף 2019, נראה כי אף על פי שהדיבור האופנתי הוא על רכב אוטונומי, המהפכה החשמלית הרבה יותר ממשית וקרובה. הסוללות כבר מגיעות לטווח של 400 קילומטרים, ותשתיות טעינה, גם אם בכמות לא מספקת, כבר נפרסות ברחבי העולם, בעיקר באירופה. כיום, בחלוף 7 שנים, שהיו מהסוערות והמהפכניות בענף הכבד והמנומנם, ששינויים בו קורים בקצב של בורג יחיד בשנה, מחלחלת ההבנה כי אגסי צדק. הוא רק הקדים את זמנו. אז איך זה שהוא טרם שב ללב הקונסנזוס? מדוע חרף היותו מרצה מכונן ודובר קריזמטי, אגסי לא חזר לבמה? למה הקהילה העסקית מסרבת לשוב ולאמץ אותו? אם בעבר אפשר היה לקלוט את העוינות כלפיו ביהירות ובהתנסות של ילד הפלא, הרי שכיום לא יהיה מופרך להעריך שהעוינות כלפיו תמונה פשוט בהבנה שהוא צדק, ואנחנו טעינו. על זה באמת קשה לסלוח. יום יבוא ותבינו, מאת כתבי כלכליסט. מתוך מוסף כלכליסט, אוקטובר 2019. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, אלעד לוין.
מכירים מישהו המתקשה בראייה ובקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה זמינים עבורו ספרים מוקלטים חינם. פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.